בהמשך ישיבת כתבים עם רב, חלק שני, 15 בינואר 2020. רגע, אני אתר את השאלה. ככה, בשבוע הבא יש את שבוע העברית, יש כזה שבוע שמקדישים לשפה העברית, ומתייחסים לזה בין במערכי לימוד בבתי ספר, במקומות שונים, נותנים לזה יותר ביטוי ודגש לשפה שלנו. בכל עוד יש משהו מיוחד בשפה הזאת, בשונה מצרפתית, אנגלית, אני בטוח גם רוסית, אם ניקח דובר אפילו, לא יודע, מהאנגלית מלפני 500 שנה, והיום הם ידברו שתי שפות שונות. ואם נביא, לא יודע, את דוד המלך ואת סנקה, שידברו ביניהם, יש להם שפה משותפת. כאילו בגדול העברית יש בה משהו ייחודי שנשמר. בכל זאת, רואים שבדורות האחרונים אנחנו יותר מתרחקים מלשון המקרא התנכית, מהשפה העברית האותנטית, ומתחילים לאמץ שפה אחרת של הטלוויזיה, שפה שבאה יותר מלועזית, מתורגמת. מה אתה חושב על זה, ואיך אתה רואה את השפה העברית יותר בהמשך, ככל שהעם יותר יתלכד, יותר יתחבר יותר? האם השפה העברית תקבל צביון חדש, או היא תישאר אותו דבר? איך אתה רואה את הדברים ביחס לשפה שלנו?
אני חושב שיהודים צריכים להתייחס לשפה שלהם כמו לשפת הקודש, ושהם צריכים לדרוש מתלמידים בבית ספר, בטלוויזיה, בכל מקומות של השפעה, בעיתונות, בכל דבר, שהשפה היא תהיה שפה זכה, כן, איך להגיד?
זכה.
ולא סתם שיש לנו אקדמיה לשפה, כן, זה סתם מקיימת בשביל מה, לכמה מומחים שישבו שם והתפלפלו אולי בעברית נכונה, וגם כן לא בטוח שככה זה. הם צריכים לעשות פשוט בבתי ספר, בגני ילדים, זה חייבת להיות שפה ממש מושלמת. אני זוכר בן שלי, שאנחנו הגענו ארצה, והוא הלך לגן ילדים. אז השכנים שלי אומרים, איזה שפה הוא מדבר, כן? והוא דיבר מה שלמדו אותו בגן, כי הוא היה בן שנתיים והתחיל לדבר בעברית, כן? ולכן זה מאוד חשוב. אני זוכר, נסענו במונית ודיברו שם שני אנשים, נהג ומישהו שייך לידו, ככה באוטו הגדול הזה, נו, לא גדול, נו, מרצדס כזה, זהו. ואחד אומר לשני משהו שמנוע אוכל המון דלק, הנהג אומר. אז הוא קטן, בן שנתיים, הוא אומר, מנוע שותה. לא, לא, אז הוא ככה זה. או, זה צד, זה, זאת אומרת, זה נקיות השפה. נקיות השפה. ולכן אנחנו צריכים את זה פשוט לדרוש מעצמנו.
למה זה חשוב? למה זה חשוב?
אני חושב שזה מאוד חשוב. זה מדבר על האינטליגנציה הפנימית של האומה, בפרט שזו שפה מאוד מיוחדת. שפה, כמו שאתה אמרת, שהיא לא משתנה משך אלפי שנים. אני אפילו חושב שכדאי לנו להגיע לשפת התנך, לשפה, אתה אומר, דוד המלך וסנקה. סנקה לא כל כך יבין דוד המלך.
העברית שלו באמת היא גבוהה מאוד.
כמה, או זהו, כמה אנשים מבינים תהילים.
נכון, לא.
וזה חבל. לא.
זה משנה לך כשאתה קורא לדוגמת תהילים ויש מילים מאוד גבוהות, או שזה לא משנה, אתה לא מבין מה המשמעות?
לא, אפילו רבש קרא לי כמה תהילים, קרא הרבה, כן? ולפעמים אומר שמילה הזאת אני לא יודע מה היא.
הוא עצמו לא מבין.
כן.
הוא לא מבין מה, את הפירוש המילולי שלה או את המשמעות שלה? כאילו, אפשר להתקשר למשמעות בלי להבין את הפירוש המילולי?
זה אני לא נכנסתי בו. זה אני לא נכנסתי, אבל אני אומר לדוגמה. כן. שיש דברים כאלה שאולי אנחנו לא כל כך גם כן מבינים על מה זה היה מדובר. אם הייתי נכנס פנימה, אז היה מסביר לי פנימיות הדברים. אבל בכל זאת, יש כאן עוד לנו מה לעשות. זה חבל.
במה זה תלוי שאנחנו נחזור לדבר ככה? זה תלוי בקשר פנימי יותר בינינו?
זה פשוט תהיה עברית נכונה, ואף אחד לא ידע שזה נכונה או לא נכונה, אבל היא תהיה עברית. זה שפה שהיא לא משתנה, שהיא הולכת לפי שורשים רוחניים, שזה לא סתם אדם המציא אותה, כמו כל שפה אחרת. ולכן הם משתנים. 200, 300, 400 שנה עוברים, ואחד לא יכול להבין את השני. לא? צרפתי יכול להבין צרפתי מימי ביניים, או רוסי את הרוסי מלפני 100 שנה. לא, אף אחד לא יכול. אף אחד. גם בכתב, כי הדקדוק, הגרמר,
כן.
משתנה.
בעברית לא.
ובעברית לא.
נושא, נשוא, כן. נושא, סוגיות, כי גם יש להם משמעות מאוד.
כן, אחד. כן, כן, כי זה, ואתה לא יכול לשנות. כי זה בנוי לפי הרצון לקבל ורצון להשפיע, וקשר ביניהם, ואך ורק בצורה כזאת זה יכול להיות. זהו. ולמה זה לא לגמרי הגיוני? כי אנחנו נמצאים בעולם הזה. אבל שאנחנו נעלה קצת יותר למעלה בדרגות ההשגה, אנחנו פתאום יראה עד כמה שהכוחות האלה הם, הם משתנים והם הופכים להיות למערכת כוחות מושלמת שמתקשרת בצורה הדדית, אידיאלית, זה עם זה, ומזה נובע עוד כלי ומסך ואור חוזר והתקשרות בין הרצונות והעברת האורות שביניהם, וזה השפה. ודאי שעד כמה שאדם יעלה בדרגות ההשגה הרוחנית, העברית יהיה בשבילו שפת הקוד הרוחני.
אבל אנחנו רואים שגם מקובלים שעלו שפות אחרות, לדוגמה בעלי הזוהר לקחו יוונית ויש תקופות שלקחו, זאת אומרת משלבים המון גם משפות, אז מה הבעיה שאני אקח גם מאנגלית היום ואני אשתמש בה?
לביטוי יכול להיות, יכול להיות שלביטוי ככה זה יהיה, גם כן ארמית שזה כמו עברית אומנם, וגם כן יוונית שהשתמשו בה הרבה, כי שם זה יש לך כל המילים כאלו שכאילו בעברית לא קיימות, אלה צריכים לקחת במקום מילה אחת איזה משפט שלם. Mm-hmm. ועברית אוהבת קיצור. Mm-hmm. הכל לקוני ככה.
אז כלפי ביטוי אתה אומר אין בעיה לשאול מילים משפות זרות?
לא, אתה יכול להוסיף. אם זה לצורך הקיצור אז כן. Mm-hmm. הם בכל זאת, תראה, השתמשו בהרבה מילים לועזיות.
ובמה אתה אומר לא, אלא עברית צריכה להיות זקה, איפה היא צריכה להיות זקה, אם לא ביטוי, אז בשביל מה?
אני לא חושב שעברית היא מתגאה בזה שהיא כזאת שפה מיוחדת. אלא עד כמה שאנחנו מדברים על הביטוי הרוחני, אז שם במקום עברית אתה לא יכול לעשות כלום. כי העניין הוא, איך להגיד, העניין הוא אתה לא יכול לבטא גם מילים, אורות, כלים, מסכים, מצבים, זה שייך לתת ראשונות או למלכות, למנצפח. אין לך את הקודים האלו. זה כמו שאתה במחשב כותב את התוכנה.
אתה לא יכול להסביר את זה ברוסית, את מה שאמרת עכשיו? קורות, מסכים, כלים? מה נצפח? להסביר את זה, לבטא את זה?
לא. לא. אני לא יכול, כי זה גם צורת האות. זה גם ביטוי. זה שרץ. גיחיק. זה הכל תלוי גם כן בפיזיולוגיה של האדם. אני לא יכול.
עוד שאלה, מה זה שפה אחת ודברים אחדים?
שהם ידברו רק על המקור אחד ואיך לגשת אליו מכל נשמה ונשמה. אבל אני לא חושב שכדאי לך על זה כל כך לתרוח.
להעשיר פשוט.
העיקר בשבילנו זה ש... שיתאמצו שילדים ידברו יפה. שבתוך כותלי בית ספר, עברית שכה.
שאלה אחרונה עליי בנושא הזה. שלי רצתה לשאול לי פה כבר, האם יש כוח למילה להחריב ולבנות? כאילו יש כוח למילים? לשנות מציאות, לשנות תפיסה של אדם?
לא, זה הכל שטויות. אדם שפולט איזה מילה, מקלל את מישהו, זה פועל בגלל שהוא מתרחק ממנו. אבל לא בגלל המילים, אלא בגלל המצב הפנימי שלו, הרגש הפנימי שלו.
אם זה שפה רוחני, כמו שאתה מתאר, נגיד אני מדברת עם דודי, אני אומרת לו, תביא לי משהו. ברגע שיש את הקשר איתו, דרך השפה, יש גם איזה קשר רוחני, פנימי?
חס ושלום.
כלום. אבל כשקוראים את, נגיד, את הזוהר,
לכן עמך חשב שלא כדאי לנו להשתמש בעברית. עברו ליידיש, ללדינו, לכל מיני שפות אחרות, שזה שפת הקודש. לא הבינו שקודש זה כף האמצעי, שמקשר בין ימין ושמאל.
משהו, זה יושב הרבה שנים, היה לי איזה חבר באוסטרליה שכשקודם התחלתי ללמוד הוא התחיל גם כן ללמוד והוא אהב את הכל בקבלה, הוא הסכים כן. עם הכל בחירה חופשית, הכל, הוא התחיל אפילו להגיע לשיעורי בוקר, אמר שהוא מרגיש משהו מיוחד בטס והכל, הדבר היחיד שהוא לא הסכים בו ואמר שהוא עזב בגלל זה שהוא לא מסכים שהעברית זה יכול להיות איזושהי שפה יותר מיוחד, יותר עליונה משפות אחרות.
אז אתם הייתם צריכים להביא לו מה שבא לסולם מסביר בשפה. התפשטות האור ישר, אור חוזר, עיגול וקף וכל הצורות האלה, זה כוחות. הכוחות האלה הם מציירים לנו אותיות. כך מאמר האותיות, נגיד מזוהר, מעוד כל מיני... זה לא שככה אני רוצה שיהיה. או ככה זה נעשה במשך השנים. אלה זה מפני שהכוחות האלה הם קיימים בטבע. אתה אומר הוא הסכים בהכל, אז יש לך 9 אותיות בזד דבינה, 9 אותיות בזר אמפין, ו4 אותיות במלכות, 22 אותיות. בסוף המלכות יש לך עוד 5 אותיות, מנצפח. זה הכל בא מתוך ה... מעמד בין כוח השפעה וכוח קבלה. והאותיות הן צורות ההתקשרות בין כוח קבלה וכוח השפעה בכל מיני רמות. ולכן אות זה סימן. סימן הקשר שיכול להיות בין שני כוחות הטבע. ולכן הצורות שלהם לא משתנות. לכן יש לך כתב סופר, איך קוראים לזה, איך לקרוא לזה? יש כזה ספר, קנדואית, אתה יודע מה זה?
קנדואית? איך אומרים
לזה? חוקים, ספר חוקים, חוקי קריאה, כן? כתיבה, חוקי כתיבה, שככה אפשר, כמו שכותבים מזוזות, אתה מבין? או ספר תורה, שרק בצורה כזאת אתה יכול לכתוב, ואחרת לא, וזה משך שנים. וזה לא משתנה, מלפני 1,000, 2,000, 5,000 שנה ובעוד 5,000 שנה, זה לא משתנה. כי זה ככה, זה בטבע, זה למעלה מהאנושות. כוח השפעה וכוח הקבלה מתחברים ביניהם ב-22 צורות.
בזה שאנחנו נדבר עברית תקנית, נכונה, ממש לפי המקורות, זה לא יכול להשפיע, לעורר מאור במידה מסוימת שמשתמשים בשפה הזאת? אני שואל.
לא.
כן, דבר יכול להיות את המילים הנכונות ואת ההתקשרות, לא.
אדוני.
זה ביטוי...
צריך להיות כוונה, צריך להיות תפיסה, השגה, שאתה פועל בזה, שאתה רוצה להפעיל משהו, שאתה מעלה מן, מקבל מד, מכל זה אתה בונה אותיות.
ואז כשאתה קורא, ואתה רואה את העברית, יש לה משמעות אחרת, יש לה משהו אחר או מה?
אם אדם שמבין ומסיק קורא, אז ודאי שיש בזה כוחות, אבל כלפי מה הוא פועל? ששומעים אותו, שמבינים אותו, או שהוא עושה את זה כדי לתקן בכללות את העולם. רבה שהיה יושב איתי, ואני הייתי מסתכל עליו ככה, עם פה פתוח, כמו ילד קטן שלא מבין מה שאומרים לו, והוא היה קורא, ואני אחר כך שואל מה? הוא אומר, אני רוצה שזה יצא לאוויר העולם. ואני זוכר מה שהוא אמר. חלק מזה אני כבר...
גרד.
כן. חלק מזה אני כבר הבנתי, וחלק הגדול עוד לא. והוא רצה שזה... זאת אומרת, יש בזה כוח שהוא מגלה.
רציתי לשאול למה המשמעות הוא לא רק כל כך חשוב את החומר כתוב. נתת את הדוגמה של המזוזה, וגם בדיוק כאשר רציתי לשאול, הספר תורה, אז שומרים אותו בארון הקודש, אז לא נכניס נראה לי בעוד 10 שנה איזה דיסקונקי. זה תמיד יהיה משהו כתוב, כאילו יש איזה משמעות שהעברית כתובה, יש לה איזה משקל
שומר. כן, גם כתובה וגם... ודאי שדיסקונקי זה לא ספר תורה, אמנם ששם יכול להיות גם צילומים וגם הכל, אבל זה לא. כתיבה צריכה להיות דווקא על היסוד הזה, שזה הפרגמנט, איך קוראים לזה, נו? האור המעובד, כן, ודיו מיוחד, ועל ידי אדם המיוחד. אישה לא יכולה לכתוב, רק גבר, הכל לפי ענב השורש. ולא לעשות מזה קופי, ולא לעשות הדפסה, אלה ממש ספר תורה.
אבל בזמננו גם כן, נגיד, אם זה ספר, אני רואה שיש לך, אתה נותן הרבה משקל לספר, למשהו שכתוב, שישאר. יש גם את התורה כתובה, וגם יש את האורל תורה.
בעל פה.
יש איזה הבדל?
כן. כן, ודאי. תורה שבכתב ותורה שבעל פה, יש הבדל גדול. זה רמפין וזה מלכות. זה הבדל גדול מאוד.
אז לזמננו לגבי הספרים, למשל, זה משהו כתוב, העברית כתובה. יש איזה משקל, יש איזה משמעות.
כן.
איזה?
שזה כתובה. שזה יהיה למצב של האותיות שברורות לכולם ויכולות להישמר למשך לכל הזמן. מה שאם כן בעל פה, זה רק שייך לאותו אדם שהוא בא לתורה הזאת.
נראה לי שאנחנו מלאים.
מלאים מצוות כרימון, בסדר גמור. כל טוב לכם.
תודה רבה.